אז אנחנו בשיעור האחרון בנושא המשנה. השיעור היום מתחלק לשני חלקים, החלק הראשון יהיה קצת יותר, עשינו שינוי לשינוי. החלק הראשון יהיה קצת יותר, נקרא לו מבואי, אינפורמטיבי, ונדבר טיפה על מפרשי המשנה, על העולם הזה של פירוש המשנה. וחלק השני אני ארצה טיפה לדבר על, 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 על אופייה של המשנה, אולי על מה שמכונה היום נשמת המשנה. נזכיר פה כמה שמות ותורות וגישות של תלמידי חכמים בני זמננו. ובסוף אולי אפילו, אם יהיה לנו זמן ואנרגיות, הבאתי פה את הפרק האחרון בפסחים, ככה דרך הילוכנו בשיעור בסוגיות בפסחים, אז אולי נעשה גם איזה תרגול מעשי של חלק מהרעיונות. אז בואו נתחיל ברמב״ם, שהוא באמת הגדול מפרשי המשנה הקדומים, ובעצם מי ששם את המשנה על המפה בהרבה מובנים. וכותב הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה כך: ואחר כן ראיתי לחבר במשנה חיבור שיש צורך גדול אליו על העניין שאבאר בסוף דברי זה. ואשר קראני לחבר זה החיבור הוא אשר ראיתי התלמוד שהוא עושה במשנה דבר שאי אפשר להשיגו בסברה לעולם, שהוא מביא עיקרים ויאמר כי זו המשנה העידה על עניין כך וכך, או שזאת המשנה חסרה מילים ותיקון דבריה ראוי להיות כך, או שזאת המשנה היא לפלוני ודעתו כך, ועוד שהוא מוסיף במילאה ומחסר מהן ויגלה טעמיה. וראיתי כשיהיה עשוי זה החיבור על העניין אשר אבאר על כל המשנה, יהיה בו ארבעה תועליות גדולות. כן, כלומר, מה הבעיה באמת? הבעיה שאתה מגיע לגמרא ואתה לומד את המשנה דרך הגמרא, אז מה קורה? אתה לא לומד את המשנה, כי מה הגמרא עושה עם המשנה? היא משווה אותה, מחלקת אותה, מפרשת אותה, מסבירה אותה, מאמתת אותה, מנגידה אותה, מכלילה אותה. כלומר, אתה לא מקבל את המשנה כחומר מצד עצמו, אלא היא תמיד נמצאת על רקע מסוים או חלק מעיבודו של התלמוד. ולכן יש ארבע תועליות מהדברים שהרמב"ם עושה. האחת, שאנו מלמדים פירוש המשנה על נכון וביאור מלאה. שאילו שאלת לגדול שבגאונים בעד פירוש הלכה מן המשנה, לא יכול לומר לך דבר, אלא אם ידע פה תלמוד ההלכה היא. או יאמר לך, הרי מה שיש במין הדברים בתלמוד. כלומר, אף אחד לא יודע להסביר משניות. אלא מה עושים? פותחים את הגמרא, ולפי הגמרא יודעים להסביר את התלמוד. כן? ואין ביכולת אדם לדעת על פי כל התלמוד. על פי הכוונה. וכל שכן ביות הלכה אחת מן המשנה מפורשת בארבעה, עלים וחמישה. עכשיו, מישהו רוצה להסביר משנה, הממש, המשנה הראשונה במסכת מגילה, ההסבר שלה לוקח ארבעה דפים. אז מה נעשה עכשיו? מה זה מגילה? מה זה יום הכניסה? אוי, צריך להתחיל לראות, צריך לדפדף בתוך הבבלי. מה זה? קידושין זה דוגמה כמובן קיצונית. כן, כי יבוא דבר על דבר, וטענות וקושיות. אז אי אפשר בסופו של דבר, רק אנשים מתי מעט יודעים להסביר משנה יש. ולכן מה אני עושה, אומר הרמב״ם? אני אסביר את המשנה באופן קצר, מי שמכיר את פירוש הרמב״ם למשנה, קצר, תמציתי, מאיפה הרמב״ם לוקח את הפירוש שלו, בדרך כלל, כמובן. מהגמרא, רק הוא עושה זה בצורה מאוד מאוד מרוכזת, ושם את הדברים נגישים ומוכנים ועל השולחן. והנה מה יעשה בהלכה אחת, כי לא ישלם פירושה ופסק הדין בעלה משתי מסכתות או משלוש, יש נושאים שבהם בשביל לדעת לומר משהו צריך להכיר אותו עם מסכת אחת. התועלת השנית הם הפסקים, שאומר לך בפירוש כל הלכה, על דעת מי נפסקה הלכה. ומי שמכיר את הקהתי, יודע שגם בפירושו של הרב פנחס קהתי, בסוף כתוב, והלכה כן. בפונט אחר. יפה מאוד, בפונט אחר, כבר אצל הרמב״ם זה היה בפונט אחר, עוד רגע נראה את הפונט של הרמב״ם, זה כתב ידו של הרמב״ם דרך אגב. בסדר?
מה זה?
אפשר לפסוק
את
הרמב״ם מהפירוש למשנה?
כן, הרבה פעמים מאמתים בין זה.
כן. להביא לך את כל הדברים
שצריך. תראה, הרמב״ם זה חלק מהתודעה שלו. מבחינתו היה צריך ללמוד משנה עם פירוש המשניות לרמב״ם, ואז משנה תורה, משנה תורה לרמב״ם, וזהו, ואז להגות במושכלות. צריך את המשנה תורה, כן. כי המשנה לא מסדרת את הדברים לפי סדר, אתה הולך לפי הסדר של רבי. אבל אתה יכול להחמיץ חלק מהדברים, אתה יכול, כאילו, לא... המשנה היא בסיס לפסיקת הלכה, אבל היא לא מכילה בתוכה את כל הרכיבים של הלכה צריכה, כי הלכה נותנת מסדר את הדברים יותר. והתועלת השלישית, להיות כמבוא לכל המתחיל בעיון בחוכמה, ויקבץ לו ממנו דרך בדיקת הדיבור ובאורו, ויהיה אז כמי שכלל בדעתו כל התלמוד, ויהיה לו לעזר גדול בכל התלמוד. כלומר, בסופו של דבר, אם אדם, במקום ללמוד גמרא, יכול ללמוד את המשניות, עם הפירוש שלי, אומר הרמב״ם, ויש לו ישר את כל המבואות הנדרשים, קודם כל ברמה הממשית הפשוטה שהרמב״ם כותב מבואות, מי שמכיר, את הקדמה של הרמב״ם לפרק חלב, הקדמה של הרמב״ם לסדר זרעים, הקדמה של הרמב״ם לסדר תארות, הקדמות שאתה לא צריך הרבה, גם כאן קהתי הלך בעקבותיו, וכותב הקדמות מאוד 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 חשובות, שעושות סדר ומכניסות לך את המושגים הבסיסיים לתוך התבנית, ואיתם אתה יכול לרוץ הלאה. ככה כותב הרמב״ם. בתועלת הרביעית, שיהיה לך, יהיה למזכרת למי שקרא וידע, ויהיה כל מה שקרא ניצב בין עיניו תמיד, ותמיד מי שטוב תמידו סדורה על פיו. כלומר, מי שכבר למד, הוא רוצה לחזור רגע אחד על כל החומר, תופס את הרמב"ם מפירוש המשנה, רץ על כל המסכת, והוא מוודא שהוא, בעניינים זה מזכיר לו את כל מה שצריך לזכור. וכאשר ציירתי לנפשי העניינים האלה, ניערתי חוצני לחבר אשר יזמתי לעשות, כן? אמרתי לעצמי, טוב, זה חשוב, אז הלכתי ועשיתי. וענייני בזה החיבור פירוש המשנה, כמו שפרש התלמוד. ואני בוחר הפירושים האמיתיים, ומרחיק הפירושים אשר נראה שהם נדחים בתלמוד. כלומר, אני לא הולך להביא לך את הכל, בוא קצת כמו עריף, נכון, בפסיקתו, אני הולך עם, עם הקו המרכזי, וכאן זה אפשרות מאוד בנת לראות איך הרמב"ם מסביר בפירוש המשניות, משניות מסוימות, האם זה נאמן לגמרא, זה לא נאמן לגמרא, איזה דעות בגמרא הוא מקבל, איזה דעות בגמרא הוא דוחה, וכן על זה הדרך. ושמעמאור בכל זה לקצר במילות כדי שלא ישתבש הקורא, דילגתי, והגלי העילות והטעמים אשר בשבילה נפלה מחלוקת בין החולקים, על דת מההלכה וכו' וכו' וכו'. וראיתי שיש סידור חיבורי על המנהג שנהגו כל המפרשים, והוא שכתוב דברי המשנה עד סוף ההלכה, אחר כן נדבר על פירוש ההלכה היא כפי אשר יעדנו וערכנו, ואחר כך ייקח הלכה השנייה כמו כן עד סוף המשנה, וכל הלכה שתהיה ידועה מובהרת יכתבנה ולא נצטרך לדבר בה. כלומר, אני אצטט משנה, הלכה, ואז אני אפרש אותה. אם לא יהיה לי מה לומר, אני לא אפרש. ואם יהיה לי מה לומר, אני אפרש, ואז אני אעבור למשנה הבאה. כלומר, אני אעשה איזה משנה משנה, ולא גוש טקסט שלם של כל פרק המשניות, כמו שנראה שהיה, מה זה? כמו שהגמרא או הרמב״ם, או שהירושלמי מופיעים, אם בכלל. ודרך שכל מקום שחולקים את שמה בדרך כלל כבתילל, וכל סתם משנה יפה. והנה לנו דוגמה קלאסית, אהובה, לא מייצגת, אבל מאוד מאוד משעשעת, של עד כמה הרמב״ם הופך להיות אימננטי לפירוש המשנה. אומרת המשנה בכתב יד קויפמן, כלומר, המשנה. הגיע זמן המשמר, אתם רואים? כהנים, נין ולוויין עולים בירושלים. שבאותו המשמר מתכנסים להריהם וקוראים מעשה בראשית. אז כאן אתם רואים בצד ימין יש מילה שנשמתה שזה
בישראל.
וישראל. כלומר כהנים ולווים עולים בירושלים וישראל שבאותו המשמר מתכנסים להריהם וקוראים מעשה בראשית. ביום הראשון בראשית יאיר הקיע. בשני, שזה כתיב ארץ ישראל ימלא, יאיר הקיע יקבו המים. בשלישי יקבו המים יהיה מאורות. ברביעי יהיה מאורות ישרצו המים וכו' וכו' וכו'. בסדר? משנה ברורה? כן. אומר הרמב״ם, כהנים ולווים עולים לירושלים וישראל, סליחה, לא אומר הרמב״ם, אומר את המשנה בנוסח הדפוסים, תבדקו אותי, בסדר, מי שרוצה לבדוק משנה בנוסח הדפוסים, תוציא פה משנה? בוא, תוציא כמה משנה, בוא נבדוק את הנושא הזה. תוציא מלמעלה. מועד ב' אנחנו צריכים. תוציא שם מועד ב', יש מועד ב' בגדול?
זה יש במשנה סדורה. זה
בשיח, אחד שבא הרמב״ם. זה לא חוכמה, אבל תוציא גם אותו, נראה מהרב קפח אומר כך, תביא אחד קאטי, תן פה למישהו, אתם יודעים שאצל הרב הנזר זה היה ככה. אמרתי לכם את זה פעם? טוב. הרב הנזר, כשהיו לומדים איזה ספר מהראשונים, אז כל אחד היה יושב עם מהדורה אחרת. והיו משווים. כן.
מישהו
קיבל? יש אלבק? למעלה, למעלה, שחור בצד ימין? אין אלבק. ואין את העין א', העין ג'? פי א', כל מיני שיטות, אין מועד ב'. טוב, כפרת אבונות. טוב, אז נוסח הדפוסים הוא כזה, כהנים ולוויים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסים להריהם וקוראים במעשה בראשית. ואנשי המעמד היו מתענים 4 ימים בשבוע, מיום שני ועד יום חמישי, ולא היו מתענים ערב שבת לפני כבוד השבת, ולא באחד השבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג להגיעה ותענית וימותו. ביום הראשון בראשית, ויהי רקיע. מי יש לו משנה אחרת? אצלך אותו דבר בקעתי? לא, עד המילים בין
ביום הראשון
לפני ביום הראשון. מה המילים שלפני ביום הראשון?
כשאנשי המעמד היו מתענים 4 ימים, את זה לא מופיע בכתב יד.
איזה כתב יד? אל תסתכל בכתב יד, האם בדפוס זה מופיע?
מה? ואנשי המעמד...
כן, כן, כלומר, המשנה שלך כוללת את המילים, ואנשי המעמד היו מתענים, ולא היו אחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג, נכון? זה חלק מהמשנה, נכון? ואצלך? מופיע. בכתב יד קויפמן?
לא מופיע.
לא מופיע. פתרון העניין ברמב״ם. בואו תסתכלו על פירוש המשניות לרמב״ם שם. יא אלוהים, זה קשה מאוד לקרוא.
אפשר לפתח את פירוש המשנה.
הנה, הוא אצלו ביד.
הבנתי, מה חסר?
כל השורות מתחילת משנה ג' בנוסח הדפוסים. בסדר?
אבל אולי כתב יד, אולי קויפמן פה...
אז אני אראה לך את פירוש המשניות לרמב״ם. אז בואו תסתכלו על פירוש המשניות לרמב״ם, אני מצטער שהוא יוצא כתב קטן. עכשיו, קודם כל, אי אפשר לקרוא אותו כמובן, למה? כי הוא בערבית. בסדר? אז קשה מאוד לקרוא אותו. אבל, כלומר, זה בעברית שכתובה... ערבית?
לא, אני מזהב כמו איליש. לא,
זה ראשית. ערב שבת בדי כבוד.
איפה?
למה? הכל בעברית.
הכל בעברית?
כן, 2, 4,
5. לא, לא, יש עבדה.
זה...
על המן עסקה.
תודה רבה.
לא, 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 זה לא. זה ציטוט של המשנה כנראה. זה כתוב בערבית. זה בערבית, זה כמו איליש.
זה כמו איליש. עכשיו...
אתם יודעים שזה הכתב של
הרמב״ם? יודעים,
לפי מה?
יודעים, אני יודע, המחקרים יודעים.
מישהו עשה לו גרפולוגיה?
כותב, אני עכשיו אקרא לכם את הרב קפח, בסדר? מכאן עד סוף הפירוש שיבשו המעתיקים והמדפיסים והשמטו מפירוש רבנו וצרפו למשנה דלקמן, וכן הוא מופיע בדפוסים רבים כהתחלת משנה ג', ובמשנה שבסס שילבו בתוך סוגריים גם הרב עובדיה ברטנור הפרשו כאילו משנה, ואין תוספות יונטון ולכת שלוימל ועוד שציינו דלייטי במשניות מדויקות, ואין דקדוקי סופרים שיש לציין כמה נוסחות של המשנה שאין נוסח זה נמצא בהם, ואך אחד מהם לא ציין מקורו ואינו אלא תרגום המשך פירוש רבנו למשנה זו, והעניין בברייתא דף כ"ז עמוד ב', והדברים פשוטים. מה שקרה זה שהרמב״ם כתב את פירושו, הוא העתיק לפירושו מתוך הברייתא בדף כ"ז למסכת תענית, כדרכו להעתיק לתוך פירושו למשנה תובנות מרכזיות מתוך הגמרא, ואז אנשים באו להדפיס נוסח של משנה. מאיפה הם לקחו את נוסח המשנה? מהרמב״ם, כי שם נמצאות המשניות. זה מראה לכם עד כמה הרמב״ם היה מכונן בעולם של לימוד המשנה. אף אחד לא למד משנה בפני עצמה עד הרמב״ם, או כמעט אף אחד. עוד רגע נדבר על זה. בגמרא אין נוסח.
לא, היום בדפוס.
בדפוס כן, כי לקחו מפה ושמו את זה בסוגריים, כי זה לא מופיע בנוסחות המדויקות. הדקדוק הספרים כותב, זה כן, זה לא. מופיע בסוגריים. תביא בבלי, תראה. תסתכל אחר כך. עכשיו, זו דוגמה, היא לא מעידה על הכלל, בסדר? היא כמובן דוגמה פיקנטית. מי שרוצה כאילו להפיל מישהו בעניין מחקרי, יגיד לו, נו, נו, ראית את פירושו של הזה למשנה? אבל זה לא נמצא במשנה מקורו ברמב״ם. כן, אפשר לעשות מזה חוכא ואטלולא, ברוח פורימית. אבל אני חושב שזו דוגמה שיותר מי שהיא מבטאת ומעידה על איך נכנס הרמב״ם, לאן שהוא נכנס, אבל הרמב״ם בסופו של דבר, אני חושב, הפך להיות לאור המוטיבציה העמוקה שלו, בסדר? לעשות מהגמרא מה שהוא רצה לעשות ממנה על ידי פירוש המשניות ומשנה תורה, בעצם הופך להיות מפרש המשנה, הוא האדם שמחזיר את המשנה לתוך השיח המרכזי. לא הייתה משנה כטקסט עד אליו, מכיוון, כמעט ולא הייתה, אני לא צריך להגזים, אבל כמעט ולא הייתה, מכיוון שלמדו גמרא ולא הייתה משמעות למשנה, ומי שפוסק הלכה מתוך משנה, דיברנו על זה, הרי זה מבלה עולם, אי אפשר לפסוק הלכה מתוך משנה, זה רק חלקי. בא הרב ואומר, אני לא פוסק הלכה מתוך משנה, אבל המשנה היא הטקסט שאליו אני חוזר וממנו אני בא כל הזמן, והיא מייצרת בשבילי את המישור ייחוס. וזה, אני גם לומד לאחרונה עם הבנים שלי משנה, ויש בזה משהו כאילו מאוד מאוד נחמד, כי אני יודע את הגמרא, בסדר? זה כאילו לא מהלך פרי, אבל אני יודע את הגמרא, אז הם קוראים את המשנה, ואני דרך הדיון, דרך המשנה, אני פותח את כל הדיונים של הגמרא, בלי שיש טקסט. זה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר ענייני. לא יודע, זה עשה לי מצב רוח טוב, כאילו, המחשבה על זה. אנחנו גם לומדים ביחד, ואז מספיק שאחד קורא, שניים אחרים מקשיבים, אני זורק את השאלות שלי, את התובנות שלי, והם אומרים מה שיש להם להגיד, וזה תענוג צרוף. הקהתי עושה גם, נכון. הקהתי בעצם, לדעתי, בנה את עצמו ליסודות הרמב״ם במקום העמוק של הגישה הפרשנית שלו. אז זה הרמב״ם. יש מפרשים נוספים חלקיים, אז כתבתי לכם, רבי גאון, רב סעדיה גאון, פרשו רש משנץ, שמשתמשים בו לא מעט בדברים שקשורים לזרעים. כן, למה הוא פירש? מה?
למה הוא פירש?
רבי שמשון משנץ? אני חושב שסדר זרעים הוא באמת סדר ש...
במגמה כאילו לתת איזה...
אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד משהו לא רציני, תבדוק את זה, את המבוא של הרש משנץ לפירושו, מה המוטיבציה הפנימית שלו. אני חושב שזה סוג של... תראה, אצל חסידי אשכנז הראשונים היה מונח של מת מצווה. כלומר, שאם הם ראו איזשהו טקסט שאף אחד לא פרש אותו, אז הם למדו אותו דווקא, כאילו גם אותה. ואני לא חושב שזה המוטיבציה שלו. אני חושב שהוא מגיע מתוך מקום של, יש כאן חומר שלם, נושא שלם שאף אחד לא מתעסק איתו, ומחבל, כאילו יש מה להגיד.
בעל תוספות זה כזה גמורה, בלי...
אוקיי, זה מעניין, אני לא יודע להגיד, בסדר? אפשר להסתכל אצל אורבך בבעלי התוספות, או אצל גרוסמן בכל החיבורים שלהם, לראות אם יש להם מה לומר עליו, אני לא יודע לומר על זה משהו מקיף. אני יודע שכשמגיע שנת השמיטה, אז מגיעה העדנה לרש משנץ, כן? כולם פתאום נזקקים לפירושו בענייני חלגלגות וגפנים וכל מיני דברים שקשורים למצוות שתלויות בארץ. עכשיו, פירושים מלאים התחילו באמת בשלב מאוחר יותר. הראשון הוא רבי עובדיה מברטנורה, שבעצם, כן? עובדיה מברטנורה שחי בברטנורה, שנמצאת באיטליה. איטליה, בסדר? והוא נותן פירוש מקיף על כל המשנה, הוא באמת מפרש בעיקר בעקבות רשי והרמב״ם, בסדר? כשאתה חדש שרשי על המשנה זה לא רשי על המשנה, זה רשי על המשניות שבגמרה, רשי לא פירש משנייס, כן, לא היה רשי, אבל הוא מסתמך על פירושו של רשי.
הוא יותר על רשי כי הוא באותיות רשי.
מה זה?
שאני
אגיד
שעוד
מי
שיותר מסתמך על רשי, כי הוא כתוב באותיות
רשי. כן, אז הוא עבד עם ברטנורה, והוא גם כן הפך להיות סוג של קנון. בכל הספרים האלו של העין א' הוא תמיד מופיע, הפרשנים האחרים כמעט תמיד מתייחסים אליו, מצטטים אותו, מגיבים אליו, הוא כאילו, החוץ מהרמב״ם הוא עמוד של הפירוש המשנה, וראיתי משניות קהתי, שהן מודפסות עם ברטנורה וקהתי, ראיתם את זה?
כן,
זה כאילו הוא הפך להיות, נכון, זה ברטנורה וקהתי, אני צודק? זה לא פעם, לא בקהתי של פעם, שאני הייתי ילד זה לא היה ככה. בקהתי החדשים. החדשים חוזרים אחורה כאילו אל הברטנורה. אז זה, הוא קבור, אומרים שהוא קבור בירושלים, יש לו קבר איפשהו.
אז זה כאילו ללמוד עם הברטנורה על שנתקע,
ואז ללכת לקהתי. כן, גם הקהתי הפעמים בונה עליו, זאת אומרת, הוא באמת סוג של פרשנות רצף קלאסית כזאת שעוזרת לקרוא את המשנה. הוא בעצם הקהתי של פעם, כן? בהרבה מובנים. זהו, הפרשנות, הפרשנים הבאים זה, נגיד ככה כמה מילים על כל אחד. אחד זה התוספות יום טוב. תוספות יום טוב הוא... כן, תוספות זה התמיד של המערל, רבי יומטב ליפמן הלר. והוא תופס את עצמו כתוספות. כתוספות על הברטנורה. כלומר, אם הברטנורה תופס את עצמו כסוג של רש"י, כסוג של פרשנות רצף, אז הוא כבר התוספות, נותן קושיות ותירוצים, הוא מלבן את הנוסח של המשנה, ועוד כהנה וכהנה.
אני חושב שהמהר"ל אמר לו שהוא צריך לכתוב פירוש פרטני על המשנה, כי לא לומדים משנה.
אז זה, לא את זה, את זה לא הכרתי, אבל מה שכן, יש לו סיפור חיים מאוד מעניין. כתבתי לי ככה כמה נקודות שמצאו חן בעיניי. א', הוא בגיל 18 התמנה לדיין בפראג. בסדר? תבינו את הסיטואציה. האשים אותו בזלזול בנצרות ובפני הקיסר וכאלה, ואז ב-1629 הוא אשם שהוא הפר את ההוראה של האפיפיור לשרוף את התלמוד הבבלי, ובמקום זה הוציא ספר על התלמוד, שזה הרבה יותר גרוע, וגזרו עליו גזר דין מוות, ובסופו של דבר... הוא עשה מה שעושה כל יהודי שמבין עניין, הוא עבר לפולין. בסדר, הוא הבין שפראג זה לא מקום בשביל יהודים ללמוד תורה בתקופה הזאת. ישב שם בלובלין, כל מיני מקומות מהסוג הזה. נהיה רב של קרקוב, ועסק הרבה בהיבטים של הגונות של תח ותת בתקופה ההיא. זה בעצם... מה זה? אני לא מכיר. ספר של הגמרא, אפשר לבדוק, לא בקיא בתולדותיו. פירוש נוסף זה הפירוש של המלכת שלמה, שהוא ה... נקרא לזה הצד התימני שלנו, בסדר? רבי שלמה עדני, שכתב פירוש גם כן על כל המשנה, הוא עוסק הרבה פעמים בפשוטה של משנה, הוא לפעמים מוכן, וזה דבר מאוד מעניין, מאוד כדאי לקרוא אותו וללמוד אותו כשאתם עסוקים בשאלות מהסוג הזה, כי הוא לפעמים מוכן להיצמד לפשט המשנה, גם על חשבון, או לא בצורה חופפת למה שהגמרא מסבירה. הוא הולך לפעמים מציג איזשהו סוג של הצעה, בכלל לפעמים הוא אומר, הגמרא אומרת ככה, אבל ההצעה שלי היא אחרת, עוסק הרבה בנוסח, קצו פרשנות מאוד מאוד מעניינת, אז זה המלכת שלמה, ויש את התפארת ישראל, התפארת ישראל, יש לי ידיד שכתב עליו את עבודת הדוקטורט שלו, ידיד, חבר, ידיד זה מילה מחובסת, אחד מחבריי, אחד מטובי חבריי, כתב את עבודת הדוקטורט שלו על התפארת ישראל, שהוא רבי ישראל ליפשיץ, אין קשר משפחתי, בסדר? לפחות לא שאני יודע, זה היה לפני הרבה שנים. הוא מהענף הגרמני ואנחנו מהענף הפולני. הפירוש של התפארת ישראל הוא פירוש שמשלב לתוכו הרבה פעמים גם כן כל מיני הנחות יסוד שלו, ומי שיודע למצוא אותם כמו פנינים יכול לראות הרבה דברים טובים. מי שלא יכול לראות את הדוקטורט של מוישי. מוישי ויינשטוק.
כתב לי מצות, מכיר אותו פעמים איזה, כתב לי מצות... הדינוזאורים.
כן, כן, אז יש לו הרבה 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 כתיבה שקשורה למדע, לתורה ומדע, ליחס לאומות העולם, ליחס לחוכמות חיצוניות, לדרך ארץ שקדמה לתורה, כל מיני שאלות שהעסיקו את המודרנה, משולבות היטב בתוך פירושו, אדם ולא אדם, כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. אני אומר, מי שרוצה אני יכול לתת לו את העבודה של מוישי, אבל זה באמת, מוישי עשה גם בפרשנות שלו, וגם הבן שלו יש להם כתבים והתכתבויות ביניהם, וכל מיני איגרות שהם כותבים אחד לשני. בקיצור, דברים מאוד מאוד מרתקים, את מי שהדבר הזה מרתק אותו. הוא חי בתחילת המאה ה-19. מה זה?
מחולק ליחין ובועז.
כן, והוא מחולק ליחין ובועז, שיחין זה הדברים הפירוש הבסיסי, ובועז זה הפלפולים. כן, זה גם כן, יחין ובועז זה שני עמודים שהיו בכניסה לבית המקדש, אז יחין ובועז. זהו. עם אבא שלי במלחמת יום כיפור, היה איש אחד ששם המשפחה שלו היה צללחין. והטענה הייתה ששם המשפחה שלו משמר מסורת מזמן חורבן הבית, שאמרו נפל בועז וצלל יחין. אז קראו לו צללחין. זהו, בסוף סדרים של זרעים, מועד ותיארות, יש לו מה שנקרא הלכת הגבירתא, שהוא מרכז שם הלכות מרכזיות, אז זה הפירוש של תפארת ישראל. חוץ ממנו, יש את הפירוש של אלבק, שזה פירוש שנמצא פה, שהוא פירוש ככה על דרך המדע, או המחקר הבסיסי, כן, פירוש מאוד נוח, יש פה גם מספור של השורות במשנה, שזה דבר מאוד מאוד מתבקש, אתה לומד טקסט רציף, וגם פירוש מילים למטה והפניות, ולפעמים גם קצת יותר מזה בתוספות שלו למשנה, גם כן, מי שלומד משנה וסקרן במשהו, לפעמים התוספות של אלבק למשנה, מביאות איזושהי הרחבה, או העמקה, מה זה? תוציא שנייה. לא הייתי מטריח אותך. כן, בסוף זה מסכת או סדר, אני לא זוכר. למעלה, 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 לצד ימין, השחור. כן, אז אם אני אראה.
השחור
שם. בסדר, ככה אני אראה אלבק, יש את הטקסט, זה מוספר, יש למטה...
זה נראה מחקר.
זה נראה מחקר, כן, זה פורט מחקר, מה לעשות. ובסוף, אני לא זוכר אם זה בסוף מסכת,
תחילת מסכת
מביא
את הפסוקים.
כן, כן. תחילת מסכת מביא את הפסוקים, יש לו הקדמה, נכון, מקרא, אין, אין. בסוף הסדר, יש לו כל מיני הערות. לשון המשנה קטוע, כמו שכבר הרגיש הרמב״ם, ושם יש למחוק תיבת ובירק, או להוסיפו לאחר המלפפונות, וכן אומר חזקיה, הרבי זעיר אומר ככה, עכשיו יצא ספרו של רש ליברמן, תוספתא כפשוטה סדרי זרעים, וראיתי שהוא רוצה לפרש משנתנו, שמאמר בירק הקישוי נמשך למעלה, בקיצור, וכל מיני... מה זה?
פילולוגיות?
גם וגם, היסטוריות ומחקריות כאלה, יכול להיות לפעמים זה מאיר עיניים, כלומר אני... ויצא לי הרבה ללמוד משנה עשרה האחרונה, אבל כשלומדים משנה לפני גמרא, אז מן הראוי לעיין באלבק בתוספותיו, בהחלט, אם יש לו מה לומר, אז זה דברים שמאירי עיניים, ואפשר לראות את זה כבסיס לעיון נרחב יותר אחר כך. הקהתי, קהתי, הרב פנחס קהתי, כן, שמוכר לכולם מהספר של הרב נריה, כן, ספר של הרב נריה, המכתבים של הרב נריה ושל אשתו, אתם בגיל הרומנטי, תקראו, תקראו. אז שם מופיע...
כמו מכתבי יוני, אבל לדוסים.
כמו מכתבי יוני, אבל לדוסים. לקחתי. לקחתי. לינה, ברוך השם, את כבר כמעט בת 16, מה?
מכתבים לתליה,
זה כן, כן. זה לא מכתבים לתליה, אבל זה משהו אחר. אז מופיע שם הרב קהתי, שהיה מעביר שיעורים בסניף אבני עקיבא הראשונים, וכתב את פירושו החשוב מאוד מאוד, שהופך את המשנה למשהו מאוד מאוד ידידותי ונגיש, ושווה לכל כיס. ולכל נפש.
ותמיד אומרים שהוא הבנקאי.
אז הנה, מה שהיה להוכיח. והאחרון שציינתי פה הוא בעל המשנה הסדורה, שבעצם כאילו לא מפרש, הפירושים שלו הם מאוד 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 בשוליים, אבל הוא בעיקר מה שעושה, פסק, מסדר, מארגן, מנקד, שם בולד על השמות של התנאים שדוברים, ומאפשר לראות את יחידות המשנה בצורה שלמה שתהיה מאוד משמעותית להמשך, עד כמה שנגיע ונספיק.
הפירוש של המשנה הסדורה למטה זה לא שלו. זה פירוש ישן.
טוב. השתכנעתי.
גם אחד מפרש מאיתנו, אני חושב.
על הכיפק, לא ידעתי את הנתון הזה. אני לא כל כך למדתי איתו, לא זכיתי, זה היה לא בזמני. לא היה נפוץ בזמני הדבר. זהו. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על הסגנון של המשנה, אבל אנחנו אורזים עכשיו בסדר את הדיבורים שלנו על המשנה, את המעבר מהתורה שבכתב לתורה שבעל פה, את מטרת כתיבת המשנה, את אופייה של המשנה, את חלוקת המשנה, כל הדברים שדיברנו עליהם בחודש האחרון, ואני רוצה לקרוא כמה שורות מדולגות מתוך הספר שכרגע כנראה קוראים לו לנטוע השמיים, שיחות עם רב דוד פוקס, שהולך בעזרת השם לראות אור בקרוב.
פעם שעברה שהבאת זה היה...
אפשר אחרת. אבל ברגע שקוראים לספר אפשר אחרת, אז אפשר לקרוא לו בשם אחר.
וזאת משהו, כאילו, איך זה...
מיכאל הרצוג, מוציאה אותו לאור, יחד עם תוכנית לב לדעת, שמוציאה אותו לאור, ואנחנו ממש ממש בפיינל, בעזרת השם.
מי זה?
דוד פוקס הוא איש יקר שלימד בישיבת נתיב מאיר, לפני 50-60 שנה, את הרבה מאוד מגדולי הציונות הדתית של ימינו, כולל הרב שגר, והרבה אנשים שהבאת לו לחיים ארוכים. אחר כך לימד במכללה בירושלים בית וגן, ולימד בכולל מרצ הרבה שנים, וזכיתי להיות קשור אליו בבית מדרש לפניהם. ויש ספר של שיחותיו, אני מאוד ממליץ לכל תלמידי הישיבה לרכוש לו, שאני מרוויח איזה שקל. אני שוחחתי איתו.
מה זה
שלך? שלא. אני שוחחתי ויש מערכת שערכה את הטקסט.
לאור פניך שתיים.
זה מישהו אמר שכשיצא להבדיל, יצא לוחות ושברי לוחות של הרב שגר, שזה ספר המחשבה החשוב ביותר מאז לאור פניך. מאז מבקשי פניך, כי הרי מבקשי פניך כתוב שהוא ספר המחשבה, ספר ההגות החשוב ביותר מאז הרמב״ם, אז אמרתי שלוחות ושברי לוחות הוא ספר ההגות החשוב ביותר מאז מבקשי פניך, ואני לא מבין איך לא כתבו את זה מאחורה, בשער האחורי. אז זה ספר השיחות עם תלמידי חכמים החשוב ביותר מאז מבקשי פניך. טוב, אז כותב בעל המחבר. כיצד נראה לימוד תורה שבעל פה אחרי מותו של משה? העובדה שהקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא נפסק, מחייבת להתעמק בכתוב. ממילא לימוד הופך להיות הרבה יותר דינמי, חי, יצירתי, וגם עשיר במחלוקות ובאפשרויות פרשניות שונות. הרי כשרב אחד מצטט מקור מסוים, רב אחר יצטט מקור אחר שממנו משמע אחרת. התורה כתובה בלי פיסוק, בלי ניקוד. לכאורה שאלתי פעם, למה שלנו נקד את התורה? בעיפרון, לא בדיו, אבל נקד על עצמנו בקריאת התורה בדייקנות יתרה. התורה כתובה כי היא הבסיס. קריאה ביולוגיה להבדיל יכולים לתת הצעות שונות איך להסביר תופעות בטבע, אבל הטבע הוא טבע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה שבכתב, שהיא הנחת היסוד, הטבע של התורה, אבל הפרשנות היא בין חכמי התורה שבעל פה, ולכן התורה לא מנוקדת, זה החלק שדילגתי עליו. כשאנו מתקדמים אל ימי התנאים האמוראים, הדברים מתחברים. בשו"ת הרמב"ם יש תשובות רבות שמיועדות לחכמי לוניל, המקשים על פסיקותיו ביד החזקה. לפחות בשני מקרים שאני זוכר, מבוססת הקושייה שלהם על מסקנת סוגיה הפוכה לדבריו. בדקתי, הצעתי שתיים, אני לא יודע מה שתיים שהוא זכר, אבל למשל תשובות שין ג' ושין למד ג'. הרמב"ם עונה להם שאכן כדבריהם, מסקנת הסוגיה שהם מציינים היא כזו, אבל יש מקור אחר, סוגיה אחרת שממנה משמע הפוך. ואז הוא מנסה לשכנע למה שאב את הכרעתו מסוגיה זו ולא מזו. הש"ס מלא בזה, וכל לומד תוספות מכיר את סגנון הקושייה, מציב סוגיה אחת ומסקנותיה מול סוגיה אחרת. לטעמי זה לא דבר מקרי. ביום שמת משה הפך לימוד התורה לעיסוק חי יצירתי ומחדש, וחיבורי התורה שבעל פה הגדולים, המשנה והגמרא, עודם משמרים את הבסיס הזה, את הצורה הלא חתוכה של התורה. כמו שמביא ירושלמי בסנהדרין בשם רבי ינא, אילו ניתנה התורה חתוכה, לא הייתה לרגל עמידה, מתם וידבר של משה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מודיעני אחי הלכה, אמר לו, אחרי רבים להטות, רבו מזכים זיגו, רבו מחייבים חייבו, כדי שתהיה התורה נדרשת, נמתת פנים טמא, נמתת פנים טהור, מניין ודגלו, מניין ודגלו, וכן הוא אומר, אמרות השן צורות וכו'. המצב הזה מאפשר לימוד, דיון פתוח, חשיבה, מעורבות של הלומד. כך מזקקים את התורה שבעתיים דווקא בארץ, כך מבטאים את האהבה, כך מראים פנים של אמת בתורה, כל אחד מאיר צד אחר. ואז שאלתי אותו, אתה באמת חושב שהתורה נכתבה כך בכוונה? בעיקר על המשנה, כאילו שרבי כתב בכוונה באופן כזה שאי אפשר ללמוד פעם מכאן ופעם מכאן, באופן כזה ובאופן אחר, כאילו שלכל צד, זה בכוונה? כך אני מרגיש. אינני יודע תשובה אחרת. ללא להסביר הזה, הדברים קשים עוד יותר. הרי כשלפעמים כשלומדים משנה, יש תחושה שהדברים כתובים בצורה לא מספיק מדויקת. בצעירותי היו קוראים לזה שלימה זלית. וכי רבי יהודה הנשיא לא היה יכול היה לכתוב בצורה יותר בהירה, יותר מהודקת. הרי אני ואתה היינו יכולים לכתוב טוב יותר. שלא לדבר על כך שאני יכולים לסדר את המשנה בצורה הרבה יותר רגיונית. כמו הרמב״ם למשל. זה לא יכול להיות. לי אין הסבר אחר. אני מאמין שרבי יהודה הנשיא לא היה כותל קנים באגם, לא היה שלימה זל ולא היה לא מדויק. אני חש שהוא ודינו עשו זאת בכוונה. על מנת לשמר את הלימוד של התורה שבעל פה גם אחרי כתיבתה. אנחנו מכירים את המשנה כתורה שבעל פה. בהקדמתו למשנה תורה כותב הרמב״ם שרבי יהודה הנשיא ראה שתלמידים מתמעטים והולכים והצרות מתחדשות וגבוהות ומלכות רומי פושטת בעולם. ראינו את זה, נכון? לעבור על עת לעשות לשם הפרו תורתך וכו'. אבל, על אף שכתבו אותה, השתדלו רבי יהודה הנשיא ובית דינו לכתוב אותה באופן שישמר את הבעל פה שלה, בצורה שלא תהיה חד משמעית. כתיבה שמחייבת את הלומד להשוות, להקשות, למצוא סתירות, לפרש, להתאים, לנגיד. דומה הדבר לחייל שהותר לו לעשות דבר מסוים בשבת. כמובן אני מדבר על פיקוח נפש, והוא עושה זאת בשינוי, או בשינוי. לפעמים צריך לעשות משהו, אבל השינוי מזכיר לנו שעדיין שבת, ויותר מכך הוא מנחיח את העובדה שהמלאכה נעשית באופן לא שלם. אולי אפשר לומר שהמלאכה השלמה לא נעשית בכלל. באופן דומה, כתיבת המשנה בצורה משונה שכזו, משמרת את העובדה שהיא לא לגמרי כתובה. משהו מהרוח החיה והמדוברת שלה עדיין נוכח, ומחייב את כל הלומדים בעתיד לנסות ולהיפגש איתה. אז אני לא חושב שזה נכון ברמת המוטיבציה של רבי יהודה הנשיא, אבל אני חושב שזה יפה. כן, זה מאיר פנים, מאיר עיניים. מה אומר רב דוד? רב דוד אומר, רבי יהודה הנשיא יכל לכתוב בצורה מעודקת יותר, אבל הוא לא רצה לכתוב בצורה מעודקת. אם הוא כתב בצורה מעודקת, זה היה הופך להיות... בשינוי. מה זה פירות תורתך בשינוי? זה לכתוב מצד אחד, כן, הכתיבה, כאות המטה, שדיברנו על זה כבר בשם פול ריקר, מצד שני, להשאיר איזשהו מרווח של חיים. איפה נמצא המרווח של החיים? במקום שמזמין את הפרשנות, בחוסר הדיוק, בחוסר ההלימה, במורכבות, בתפרים. אתה פותח את מסכת ראש השנה, אתה לומד פרק ראשון, אתה לומד פרק שני, נגמר פרק שני, עוסקים בקידוש החודש, מגיע פרק שלישי, משנה ראשונה פרק שלישי, ראו בית דין וכל ישראל ולא הספיקו לומר מקודש וכולי. משנה הבאה, כל השפרות כשרים. נו מה, לא יכולת להתחיל עם זה את פרק א', לא יכולת להתחיל את המשנה הזאת בפרק הקודם, אז חלק מהמחקרים מה אומרים? טעות, הדפסה, אין נמחד. רב דוד אומר הפוך, זה קורה בכוונה. למה בכוונה? שתשאל את עצמך, רגע, מה זה עושה כאן, שתתחיל להשוות, להגיד, למה משנה מופיע פעם אחת כאן, פעם אחת, מה זה?
וולפי
שם... וולפי שעוד רגע יגיע לפה גם, כן, הזמנתי אותו, לדף, כאילו, עוד רגע, עוד רגע. הבאתי אותו כאורח, כי לא היה לי כוח להביא עוד מקורות, עוד מקורות, רציתי להעמיס עליכם, אבל עוד רגע יגיע וולפי. כן. אני
אומר שדווקא זה, הפעולה הזאת מתאימה לגמרא, גמרא כאילו דווקא המשנה הייתי אומר, אולי יש לה חשיבה לא הכי כתובה באופן ברור לנו, אבל יש לה חשיבה אחרת.
לא, במובן הזה...
היא מבורגנת באופן שאומר...
לא, השאלה היא, גם בגמרא, רב דוד טוען זה גם על הגמרא, חתכתי, אבל הטענה שגם הגמרא עושה את זה בכוונה, כאילו כשאתה אומר שמישהו עושה משהו בכוונה, השאלה למה אתה מתכוון, כשאתה אומר שהוא עושה את זה בכוונה. האם זה בכוונה שהוא עושה את זה מתוך מודעות? בסדר? זה לא קורה בטעות, כן? זה קשור לתפיסה של מתעסק בשבת. מה זה מתעסק בשבת? האם כשאני אומר, נשענתי על החשבת, אוש, זה לא היה בכוונה. מה אני מתכוון? האם אני מתכוון ש... מה? לא התכוונתי לעשות פה שום דבר, ופשוט נשענתי, ואז להגיד שרבי עשה את זה בכוונה, הכוונה שרבי ידע שהוא נשען עם הכתף על המתג, הוא רק... או שאתה רוצה להגיד שרבי אמר לעצמו, איך אני עכשיו אצור מצב שהמשנה תהיה ככה, ואז הוא לוקח את המשנה הזאת, ומחר את המשנה הזאת, ולדע, זאת אומרת, יש כאן, אתה מבין מה אני אומר? אפשר להגיד שרבי ידע מה הוא עושה. לא טעות מקרית, זה לא קופים שתקדקו על מכונת כתיבה ויצא להם שייקספיר. בסדר, רבי עשה את זה בכוונה, אולי הכותל קנים בגלל. אפשר להגיד מה שרב דוב ידע, לא רק שהוא עשה את זה במודעות, או בסוג של מוטיבציה פנימית, אלא הוא תכנן מראש, הדברים יהיו ככה כדי לגרום לה. אני מרגיש שהדברים האלה נמצאת מרחקי לכת, ואני לא משתכנע נקרא לזה באותנטיות הריאלית שלהם, זה גם פחות מעניין אותי באופן אישי, כן. אני שונה מרב דוד וזה בסדר, אבל אני כן מרגיש שהרבה פעמים המשנה, באופן שהיא מונחת לפנינו, פותחת פנטח ומאפשרת את המקום היצירתי שעוד רגע אני מדבר עליו, שמנסה להגיע לאיזשהו מקום של רוח, ואני מסכים שיכול להיות שיש כאן איזשהו סוג של ריתמוס פנימי של המשנה, שאנחנו לא תמיד קוראים אותו בקריאה ראשונה, ודווקא קריאה יותר ספרותית, יותר ביקורתית, יותר מודעת, יותר מרווחת, כן, כמו שביאליק כותב, שאתם לומדים משנה, אל תקמתו את המצח, איך הוא אומר, כאילו קרא קצת יותר, מה זה?
הלכה והגדה, זה לא הלכה?
לא, לא, הוא כותב את זה בהלכה והגדה, אבל הוא אומר את זה על המשנה, אם אני זוכר נכון. כן.
גם זה עושה חשק לקרוא את הספר, אבל גם...
בעזרת השם, בסיוון, הוא יהיה במדפים.
בסיוון?
בספרים בסיוון.
גם של הרב שגן. לא, אבל דבר שני, מעניין שהרמב״ם...
נתנה תורה, נו מה?
הרמב״ם לא רצה שזה מה שעשו.
ברור, ברור. ברור, ברור. עכשיו בואו נקרא מתוך דבריו של הרב יעקב נגן. הרב יעקב נגן הוא רם בישיבת עתניאל, והוא יש חשוב ויקר בתחום הזה של משנה. הוא יש לו מה לומר, הוא תו ספר שנקרא נשמת המשנה. אני יכול לומר שאני אומר את זה בזהירות, אתם מכירים את הספר?
תקוות ואליביזם?
לא.
הנשמה
והמסכת סוכה. הוא בעצם כתב את מסכת סוכה. כן? לא, אני אומר, הוא כתב את מסכת סוכה בעצם. יש לו ספר דוקטורט על מסכת סוכה, ואחר כך ספר שנקרא מים בריאה התגלות. ספר מאוד מרתק על קיצור, ספר שיושב מאוד עמוק על קריאה של הלכה והגדה ועל מציאת משמעות בתוך מבנים הלכתיים וכו' וכו' וכו'. אבל הוא כתב ספר שנקרא נשמת המשנה, על כל מיני משניות. אני חייב לומר שספר קצת מאכזב אותי, יכזב אותי, כי הוא קצת פרגמנטי כזה, כאילו וורטים כאלו. כלומר, הוא לא מספיק עבה, לא מספיק מגובש. שמעתי בשמו של הרב יעקב דברים הרבה יותר מוצקים. כנראה שזה ספר שנועד להיות קצת יותר פופוליסטי ויותר עממי, אבל לפחות לי זה היה סוג של החמצה. על כל פנים, הרב יעקב הוא באמת דמות מאוד חשובה בעולם של המשנה, ואני רוצה לקרוא את המבוא שלו. הוא גם מזכיר את וולפיש, אז זה כבר יהיה על הדרך אפשרות להתייחס לרבי אבי וולפיש. את המשנה גיבש רבי יהודה הנשיא בארץ לפני כ-1800 שנה, גופה של המשנה הוא ההלכה. אולם בספר זה אנסה להתחקות אחר נשמתה החבויה, ברצוני לחשוף כמה מהרעיונות העומדים ביסוד ההלכות במשנה, במידת האפשר לעמוד על המשמעויות הקיומיות שלהם. התבוננות בפרטי ההלכה חושפת יסודות חשובים הנוגעים לנוכחות האל בעולם, לזיקה בין הלכה בחיים, למערכות היחסים בין אבות לבנים, איש לאישה, צדק חברתי, בית המקדש של ישראל ועוד. כן, זה הלכה ואגדה, שזה סוג של גבול שהוא באמת לא קיים, וזה המצאה של ראשונים, אחרונים, חוקרים, כולם מוחזים בזה, וזה כמובן לא נכון, ודאי לא באופן כזה דיכוטומי. בתוך ההגדה נמצאות הלכות, כלומר הנחיות עם נורמטיביות איך להתנהג, ובתוך ההלכה נמצאות אגדות, כלומר השתמעויות רוחניות וערכיות. אני מקווה שאני לא אומר לכם כלום עכשיו, נכון? מה? לא, אתם יודעים פה כבר איזה חצי שנה, כאילו, אוקיי, בסדר. נכון? אני לא,
אני מתלבט איך לפרש את האמירה
שלך
עכשיו.
כאילו, אין פה חידוש, זה מה
ש... אני עכשיו אומר, זאת אמירה מתנשאת. אולי זה, אם שרוצה שאני אסביר את זה רגע? בחינוך דיאלוגי אסור להגיד, המקור המוכר, שכולם ודאי יודעים, המדרש המפורסם. זה ברור, סליחה על האמירה הקודמת שלי. מי שזה לא ברור, אני אסביר באמת. אוקיי, ברוך השם. התנאי הראשון לגילוי נשמת המשנה הוא יחס מתאים של הלומד. אדם מצליח לגלות רק אשר הוא מחפש. לעתים קרובות, לימוד המשנה נחשב רק שלב הכנה ללימוד התלמוד, או אמצעי לרכוש ידיעות כלליות בתורה שבעל פה. מי שילמד כך, אמנם יוכל לממש את שני היעדים החשובים, אך נשבת המשנה תמשיך להיות נסתרת ממנו. ועד מי שניגש למשנה, אנחנו יודעים שזה ספר חשוב בפני עצמו, יחפש ואימצא. אז זה קודם כל, לומדים משנה לא כשלב ביניים. לא רוצים להגיע לתלמוד, לא רוצים לרכוש ידע כללי, מה שהרמב״ם דרך אגב אמר שבשביל הזה ללמוד משנה. זה לא. ללמוד משנה זה הדבר. במשנה זה נמצא.
אם נעמת אותו מול רב דוביץ', זאת אומרת, לעומת האמירה של רב דוביץ' שרבי יהודה הנשיא בכוונה לא גיבש את המשנה,
הוא טוען שרבי יהודה הנשיא גיבש את המשנה, או שגיבש אותה בצורה אחרת.
הוא גיבש אותה,
נכון.
אבל עדיין הוא השאיר בה...
הוא גיבש אותה, זה קצת דומה למה שאלחי אמר, עם קודים ושפה שהיא לא השפה הרציונלית הרגילה שלנו, היא דורשת איזשהו סוג של התכוונות, אבל היא מושלמת, ואם אתה מתכוון לשם, אתה פתאום יכול לזהות את המבנים המושלמים שלו. נכון. רב דוד לא חולק על זה, רק הוא טוען טענות אפילו יותר מרחיקות לכת, שהוא גיבש אותה מעוות, כאילו מעוותת או נראית כמעוותת, כדי ליצור את השדה הפרשני המתחדש. במובן הזה, רב יעקב נגן נכנס כאילו לתוך המרחב ואומר, הנה מצאתי. רב דוד אומר לו, יופי. רק רב יעקב נגן יגיד, בהרבה מובנים, זה. הנה מצאתי את המבנה. רב דוד יגיד, לא, יש אינסוף. הספר הזה שואף להציג קשר ממשי בין הרעיונות להלכות בשני אופנים עיקריים. ראשון, באמצעות הניסיון לחשוף את כוונתם המקורית של חכמי המשנה בהלכות שהם מוסרים. כלומר, אני אחשוף את הכוונה המקורית שלהם, והשני, באמצעות ניתוח ההשלכות העולות מהמשנה. אדגים שני סוגי פרשנות אלה. כוונה המקורית. הרב דוקטור אברהם וולפיש, שהוא איש יקר וחשוב, הבאנו אותו פה לבית המדרש, אני מאוד ממליץ לקרוא מכתבה, והיום גם אפשר לשמוע אותו, לשמוע מתורתו, מי שהלך להרצוג פעם. מכתבה ודוקטורטים, מאמרים, בסדר? הוא מפורצי הדרך במחקר של המשנה ושל יחידות תמטיות ועריכה ספרותית, בוודאי בתחום של משנה, כתב גם על הרבה, אבל הוא כתב עבודות מאוד מרחיקות ומקיפות על ראש השנה, אבל קידושים לפרק הראשון ועוד. והוא, אני קורא, איסן שיטה חדשה ללימוד המשנה. וולפיש הוכיח שעורכי המשנה השתמשו במודע בכללים ספרותיים, בכלים ספרותיים כגון חתימה מן פתיחה, משחקי לשון, שרשור ועוד כהנה וכהנה. עוד הוא הראה שהעיצוב הספרותי שימש כלי ביד העורכים לבטא משמעויות רעיוניות, ומכאן שחקר המבנה הספרותי של המשנה חושף ממילא את המודע של עורכי המשנה כלפי ההלכות המופיעות בה, והדברים מבוארים ומחוברים במקומות רבים. אפשר לראות במבואות של וולפיש, בעיקר במבוא שלו לדוקטורט, אני חושב ששם זה מופיע בצורה הכי מרשימה ומקיפה, איך הוא פורס את השיטה שלו, מציג את הגישות השונות לאיך נערכה המשנה, איך קוראים משנה, מביא כלים מתחום מחקר הספרותי וכלים ספרותיים כאלה ואחרים, טוען שאפשר ליישם אותם על לימוד המשנה, ו... מיישם ומדגים את זה לאורך כל הדוקטורט שלו. אני יכול לומר שנעזרתי בזה מאוד כקומה אחת כשעסקתי בזה ביחס לגמרא. כלומר, הטענה של הדבר הזה ביחס לגמרא, מה זה?
יש לו גם על הגמרא.
יש לו גם על הגמרא, הוא מתחיל. מתחיל על כמה סוגיות. הטענה שלי הייתה יותר מחיקת לכת, אני מדברת על פרק בגמרא. זה עוד יותר מרחיק לכת ויותר קשה להוכיח, גם פחות מוחלט בהקשר הזה. פרק משנה במובן הזה הוא יחידה שהרבה יותר קל לאחוז אותה ביד, כי אתה מעלה אותה על דף ואתה מחזיק. אתה מבין, פרק משנה זה, פרק גמרא זה 9,000 מילים. בוא תדבר איתי על עריכה עכשיו במשחקי לשון, קצת יותר מסובך, אבל אדרבה. זה מטרת המחקר, כאילו.
שאלת שאלה, אולי זה שר לאחרי זה, אני לא... אבל כאילו, מה זה אומר? זה שהמשנה כותבת את זה באופן הזה, אתה מוכיח שיש לה בעצם משמעויות רעיוניות שמתחבאים דרך המבנה והיא מתפענח. כאילו, אז למה...
אז למה זה ככה?
אז כאילו, מה פשר הפער הזה וה...
אז פה בפנינו שלוש תשובות אפשריות. תשובה אחת אפשרית היא התשובה של רב דוביד, שתגיד זה בכוונה ככה כדי להשאיר פה מרווח, כי ברור לחלוטין שכשאתה נכנס לתוך המרחב הזה אתה במרחב של האפשרי. כלומר, להוכיח חתימה מעין פתיחה לפעמים אתה יכול בצורה ודאית. אתה לא יכול להוכיח, אבל אתה יכול להראות בצורה מובהקת, שמילה מסוימת נמצאת כאן, נמצאת שם, שרשור בין פרק לפרק, שימוש במילה מנחה, מעבר משפה אחת לשפה שנייה, ועוד כהנה וכהנה. זה אפשר כמעט להוכיח את זה, או להראות את זה על העיניים. לדבר על מה המשמעות של זה, זה כבר ספקולטיבי, זה כבר אופציונלי. אני יכול לראות את אותו מבנה ולטעון למשמעות אחרת. אגב, אני יכול למצוא מבנה אחר גם כן. כלומר, כמעט על אותו פרק אני יכול לטעון למבנה מדורג, או למבנה חייסטי, או למבנה כפול. יש כל מיני אפשרויות לשחק עם זה. ודאי וודאי כשנדבר על משמעויות, המשמעויות הן תמיד בתחום האפשרי ולא בתחום הוודאי. אז פה הרב דוד יגיד, זה אפשרי. מה זה? אם אתה נהנה מזה, תהנה מזה. אם אתה לא רוצה ללמוד משנה בגלל זה ואתה רוצה ללמוד כסף שון ארוך, כסף שון ארוך, זה up to you, תלוי בנשמה שלך, אבל כן, כאילו זה תשובה אחת. תשובה שנייה אפשרית לשאלה הזאת שאני מעלה בדעתי, היא תשובה שאומרת, זאת הייתה, זה צופן.
זה מה שהרב נגן אומר.
עוד רגע אני אגיד. יש איזשהו סוג של קוד, כמו שהייתה להם שפה של מדרשי הלכה, דיברנו על זה במדרשי הלכה, וככה, כאילו אם יש לך רק את המשקפיים הנכונים, איבדנו את זה, גלינו, התרחקנו, אני לא יודע מה קרה, עכשיו רק תרכיב את המשקפיים הנכונים, ותראה, הם לא כתבו את זה בכלל בצורה מוסתרת, הם פשוט כתבו את זה.
אפילו לא כתבו את זה בצורה מוסתרת?
הם כתבו את זה בצורה מקודדת, אני לא יודע למה הוא אומר, אני אומר, הם כתבו את זה בצורה מקודדת כדי... כי זאת הייתה הדרך שלהם, כאילו, דיאלוג סוקרטי. למה אפלטון לא יכול בריבונו של עולם לכתוב בכמה שורות מה שהוא חושב וזהו? זה סוג של רטוריקה, להבין כי ככה זה יותר יפה, כי ככה זה יותר שלם, כי ככה זה יותר מעניין, כל מיני סיבות שאני יכול לתת, אבל בסוף זאת דרך ההתבטאות, זאת הדרך לתאר דברים. כן, שירה כותבים במחרוזות של ארבע שורות, א' ב' א' ב'.
אז השאלה, אז איך אתה מגיב לזה? האם מה שאתה עושה זה ביקורת שירה? כאילו, אתה אומר, מה,
אני, זה לא, 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 זה קידוד, לא, לא, מה שאני עושה כרגע זה קודם כל קידוד, זה קודם כל תרגום. יש לפניי טקסט שהוא טקסט שבהרבה מובנים הוא לא נקרא עדיין. אם אתה חושב שקראת משהו מסוים ולא שמת לב למבנה שלו, אז לא קראת אותו בעצם, כי המבנה חושף בפניך עוד איזושהי פרספקטיבה. למשל, אם המשנה רוצה להביע איזשהו מסר ביחס, כן, אחת הדוגמות היפות, ביחס לתקיעת שופר בראש השנה, והיא רוצה להגיד לך שבתקיעת שופר בראש השנה, אני שאומר את הוורד שלי, שהוא קצת שונה משל בלפיש, אבל לא נורא, לא המרכז החפץ, אלא המרכז הוא הלב, אז היא מתחילה את הפרק בכל השופרות קשרים, עוברת מהשופר אל התקיעה, מהתקיעה אל השמיעה, מהשמיעה אל כוונת הלב, ומסיימת וכידיו של ישראל עושות משה עושות מלחמה, אלא בזמן שמכוונים את ליבם לווים שבשמיים. אז יש כאן איזשהו סוג של מעבר. אז למה משנה לא יכלה להגיד, כך בחשבון, שגם כשאתה תוקע בשופר, והשופר הוא כלי חשוב, כוונת הלב יהיה חשובה יותר. הנה, 8 מילים גמרנו את הסיפור. המשנה אמרה את זה, רק ככה היא אמרה את זה. ואם אתה קורא את המשנה ולא שם לב למבנה, ולא שם לב לשרשורי הלשון, למשחקי המילים, והווריאציה, ולמשמעות הרוחנית והערכית, שאני יודע אותה, כן? כי הוא יודע את הדבר המקורי, אז לא למדת את המשנה כמו שצריך, פספסת הכל, לא קראת. קראת בלי לפסק. זה כמו הטענה שהתורה ניתנה אותיות ולא פיסקת נכון. בסדר? זו טענה רדיקלית, אבל אני חושב שאפשר לטעון אותה. יש מי שטוען אותה.
גם אחרי זה עדיין צריך לשקול על זה. נניח שהבנת את הצופן הזה, אז למה בהכרח זה אומר שאתה, כאילו, מה לעשות אחרי זה, זה עוד שאלה.
לא.
מה לעשות את זה? כאילו, בהכרח של לבוא ולתרגם את זה, להסביר את הצופן, לומר בעצם, המשנה לא עשתה את זה. לא יודע, אולי יש אפשרות אחרות.
עוד פעם.
מה עוד 200 שנה יעשו? המשנה היא רק דבר הזה נכתב, עכשיו
ניתן לך לפענח את מה שקורה שלה. קודם כל זה בעיה שלהם. אם אתה הולך לרב דוביד ולטענה שהמשנה בכוונה כתובה ככה, אז הם ימצאו משהו חדש, ולהפך כל זמן מאיר בתכונתו, וכל דור יש לו את הגילוי שלו, וכו' וכו' וכו'. אבל אם אתה הולך על האפשרות הזאת שאומרת, יש כוונה מקורית לאורכי המשנה, והכוונה הזאת תמונה במבנה, אם אני הצלחתי לבדוק, כאילו לפרוס את המבנה ולהסביר מה המשמעות שלו, אז אני הצלחתי לקרוא את מה שהם רצו להגיד לי. עכשיו, מי שיכול להגיד לי לא קראת נכון. הוא צריך לשכנע אותי, אבל אז צורך העניין, או אני או הוא צודקים, כי יש כוונה מקורית לאורכי המשנה לפי התמה הזאת. כיוון שלישי, שיענה לשאלה הזאת, ועכשיו אני כבר הולך למקומות פוסט-מודרניים, נסח את זה ככה, מזיז את הדיון מהיוצר אל היצירה. פחות אכפת לי מה מתכוונו, אני בכלל לא עוסק בחשיפת הכוונה המקורית של אורכי המשנה, זה בכלל לא מעניין אותי. אני בכלל לא יודע שאני לא מסוגל להגיע, כן, כי אני יודע שזה כבר בשיעורים של אליהו, אני יודע שאני לא מסוגל להגיע אליה. אלא מה? יש לפניי טקסט. הטקסט הזה הוא טקסט, כן, ארוג מכל מיני רכיבים. הרכיבים הללו, כשאני מסתכל עליהם, זאת המשמעות שאני מוצא בהם. והמשמעות הזאת מפרה את העולם שלי, והמשמעות שלי מפרה את העולם שלהם, ובא לציון גואל. ומתיים שנה היא עולם חדש. בסדר? עכשיו אני יכול להגיד שכשכתבתי את הדוקטורט, אז בהתחלה כתבתי אותו מתוך הפרספקטיבה של כוונת הסוגיה, מטרת אורחי הסוגיה, המוטיבציה של הגמרא הייתה, יש כאן הוכחה לתכנון מוקדם. אחר כך עברו כמה שנים, פתאום לא הרגשתי פחות נוח עם הדבר הזה, ואז עברתי לכל הדוקטורט מחדש כדי לכתוב אותו, כאילו לשנות כל פעם את הניסוחים, עולה שנראה שניתן לטעון ש... וזה כאילו שפה אחרת לחלוטין.
זה אומר על הגילוי שבהתחלה חשבת שיש לך קייס טוב, ואז...
לא, 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 לא. לא, אני גם בהתחלה לא חשבתי שמה שאני, כאילו, ידעתי את מה שאני יודע עכשיו גם בהתחלה, אבל כתבתי בשפה יותר... כאילו יותר משוכנעת, כאילו יותר, הנה אני מצליח להוכיח, אני מצליח להוכיח, אני מצליח להוכיח שזה מה שאני מוצא פה. עכשיו אני חושב שאני יכול להוכיח דברים, לפחות ברמת המבנה שאפשר לראות אותם. ברגע שאתה מגיע למשמעות, זה ספקולציה לגמרי. לדעתי היא מבוססת, אבל אנדרבה, אני חושב שהפאר, כן, של וולפי שיהיה, אם אנשים יקראו עכשיו את הפרקי משנה, ויקראו עכשיו את הדוקטורטים שלו, ויצליחו למצוא בתוך פרקי המשנה מבנה אחר, או לטעון שהמבנה שלו, המשמעות שלו יפוכה. להפך, זה. אני פעם טענתי שככה צריך להוציא את ספרי הרב שגר בגמרא לאור.
בלי המשמעות?
לא. לשים את הטקסט של הרב שגר as is, כטיוטה גולמית, בלתי ניתנת לקריאה ופענוח, ובלתי ניתנת לקריאה ופענוח, ואז נכתוב מאמר, תפיסתו של הרב שגר ביחס לפרק שלישי במסכת ראש השנה, מעט אלחי זיוון, 60 עמודים, בסדר? לא מאמר, מאמר מסה מרכזית, ואמרתי שהפאר הגדול של הרב שגר יהיה שיום אחד אביה וולפי שכתוב מאמר תגובה ויפרסם אותו בתרביץ של 60 עמודים, איך לא הבנת כלום מהרב שגר, והוא מצליח לקרוא את הטקסט הזה יותר טוב. אמרתי, זה לא יהיה ביקורת המכון הכתבים, זה יהיה הפאר שלנו.
באמת, לכאורה זה נגיד הספר על שמיטה. ראיתי את הטיוטו. זה עיבוד מאוד מאוד מסיף.
לא, עיבוד.
לא, ביחס לטיוטות,
הטיוטות לא קריאות. אתה רוצה שאני אראה לך עיבוד מסיבי? אני יכול להראות לך עיבוד מסיבי. העיבודים שם הם...
כן, זה...
אוקיי, נו, ולאן אתה חותר?
אז למה, באמת לא כזאת טרחה להוסיף את ה...
לא, הטיוטות של הרב שגר הן באמת בלתי נגישות. כאילו, האדם מנשון לא מה לעשות איתן. הוא לא מסוגל לקרוא את זה, זה סינית, באמת.
אז ברגע ש... כאילו זה...
זה לא תורם כלום לכלום, אתה מבין מה אני אומר? זה כמו לשים כתב יד שאי אפשר לקרוא אותו כאילו בהתחלה, אז מה אתה מוסיף אותו? כאילו, זה לא...
יש אנשים שכן ידעים לקרוא את זה.
אז שיכנסו לאינטרנט.
לא, אני אומר, מי שמפענח את זה בעריכה...
אז שיכנסו לאינטרנט.
כן, יש את זה ב...
לא, יש את זה לאינטרנט. העלינו לאתר של המכון את זה בשביל מי שרוצה לעשות את העבודה.
כי הוא עושים את הספרים העלומים האלו וליצור, ואז זה צריך אנשים לתהות על
שאנשים האלה ישיגו את זה בכוחות עצמם, הם רוצים והם ישיגו. בסדר? טוב. שכוח, זה היה דיון חשוב. הרב דוקטור וולפיץ' אמרנו. נזכיר כמה מן הכלים הספרותיים. משחק לשון, בחירתה של המשנה לנקוט מינוח דו משמעי, מאפשרת למובן הסמוי לרמוז למשמעות נוספת. ככה למשל המשנה בראש השנה מספרת על אב ובן, תגידו לי מה אתם אומרים על הדוגמה הזאת. אב ובן שבאו להעיד על החודש וקיבלו הכהנים אותו ואת בנו. המשמעות הגלויה של אותו ואת בנו היא שהכהנים קיבלו את האב והבן יחדיו כדי להעיד כזוג. אבל המשפט אותו ואת בנו מרמז למשמעות נוספת שלילית. הוא רומז לביקורת על התנהגותם של הכהנים. אותו ואת בנו הוא שמו של אחד היסורים שבתורה, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. מה? הרמז. אתה חושב שהמשנה התכוונה לזה?
הרמז לא כל כך מובן.
דוגמה לא משהו.
לא, שוב פעם, יש פה הרמז. אני לא יודע אם המשמעות שהוא לוקח כביקורת כלפי הכהנים של זה, זה המשמעות. אני מזכיר, אני גם חושב שאני גם שומע פה הרמז. אותו ואת בנו זה לא נוסח...
שאלה, הוא מביא רק חצי, מה הנוסח של המשנה לפני המשפט הזה? איפה זה בדיוק?
זה המשנה בראש השנה. כן, במקרה...
השאלה מה הנוסח של...
לא, הבאת לי זרעים, אין איזה פה.
זה לא חלק. לפני.
אני אקרא לך, מה?
לא, במשפט
לא לפני המשפט.
שאלה אם באמת המשנה יכול להיות שהיא התכוונה לגנאי שם.
לא, שאלה אם יש ביקורת באמת, אז הוא יכול להגיד תמיד שברובד הגלוי אין ביקורת, וברובד הסמור יש ביקורת. תמיד אפשר לטעון את זה. אב ובנו שראו את החודש הלכו, לא שמצטרפים זה עם זה, אלא שאם יפסל אחד מהם יצטרף לשני עם אחר. רבי שמעון אומר, אב ובנו וכל הקרובים קשרים לדעות החודש. אמר רבי יוסי, מעשה בטוביה הרופא, שראה את החודש בירושלים, הוא ובנו ועבדו משוחרר. קיבלו הכהנים אותו ואת בנו ופסלו את עבדו. וכשבאו לבית דין, קיבלו אותו ואת בנו ופסלו את בנו. אותו ואת עבדו ופסלו את בנו. אני לא...
דחוק.
נראה לי דחוק, אבל בסדר, כאילו... פתוח לגמרי, וכל אחד עם הפרשנות שלו. אני חושב שאפשר להביא דוגמה יותר טובה פה, אבל...
השאלה עד אז לאיפה אתה מגיע. זה יכול להגיע גם לגימטריות ודברים כאלה
שזה מגיע עד השלום. נכון. זה תמיד, 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 תמיד שאלה שלת הגבול. לא אמנע מלהזכיר שוב את הדימוי המופלא של אומברטו אקו, שמדבר על זה שנכון שאפשר לפרש כל דבר בכל דרך, השאלה אם זה נכון, אפשר להשתמש גם במברג בשביל לנקות את האוזן, אבל לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות. זה הדימוי של אומברטו אקו בספרו פרשנות ופרשנות יתר, ואני חושב שהוא יש בו חן רב, כן. טוב, אז זה משחק לשון. עוד פעם, יש משחקים יותר טובים בעיניי במשנה, בסדר? זיקה אינטרטקסטואלית. פעמים רבות אנחנו מוצאים במקרא שצירופי מילים חוזרים לעצמם, סיפורים שנועדו להקביל בין הסיפורים. גם משנה משנה הגבלות בין שתי מסכתות. או בין משנה ובין המקרא. השפעתו של המקרא לעיצוב המשנה אינה רק משום שהתורה שבכתב היא התשתית של התורה שבעל פה, אלא גם משום שהתנ"ך הוא הספר המרכזי שידוע לחכמי המשנה. השראת המקרא נוכחת ברגע עיצובן של המשנה במקראיות, וכולי 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 וכולי. הלאה. מבנה, טוב, זה דבר פשוט. הפרק הראשון, הפרק השלישי, עוסקים בדיינים, הפרק השני בדיני מלכים, זיקה בין השופט למלך, וכו' וכו' וכו'. דרך נוספת היא תשומת לב לשיטתיות בגישתו של החכם הדובר. נכון? לדוגמה, המרותיו של רבי עקיבא בנושא קדושת הקשר בין איש לאישה, בנושא חשיבות האישה ביניהם, יכולה להסביר מדוע לשיטתו, מותר לדקר שגם כן, זה דברים פשוטים על שיטתו של פלוני ואלמוני. זה לגבי בירור הכוונות המקוריות. כן, אני מזכיר מה הוא כתב. הוא כתב, אני רוצה להראות קשר בין הרעיונות להלכות. א', לחשוף את הכוונה המקורית ולנתח את ההשלכות העולות מהמשנה. במשנה יותר מבתלמוד נדרשה לך רוב הלכות עסקות בנושא כלשהו במוקדות מקום אחד, כך היא נקלה ללומד להתבונן בהלכות כמכלול ולנתח את משמעויותיהן. לדוגמה, הפרק האחרון של מסכת ברכות דבר רשימה, טוב, קיצור, דברים פשוטים שאפשר בעזרת הלכות ללמוד משהו על התפיסה הרוחנית והעקרונית שלהם. במקומות אחדים בספר רחוק מהעקרונות שתיארתי וגע בנקודות אישיות יותר, מטרתי להעיב את המשנה על עם ישראל, וכולי וכולי וכולי. אז זה ספרו של הרב נגן, הזכרנו גם את שיטתו של וולפיש, וכבר דיברנו קצת גם על עוד כמה דברים. שאלות, הערות, לגבי פרשנות המשנה. עכשיו, כמובן כשהוא מדבר על נשמת המשנה, הוא מהדהד מאוד את המשנה אותיות נשמה, ואת המנהג היהודי הקדום ללמוד משניות בזמן האבלות והיורצייט, מה שגורם הרבה פעמים לאנשים ללמוד משניות שנפלו לתוכם, מקווה שנפלו לתוכו, שלושה לוגים, מים, חסר קורטוב, נכון, ועוד כל מיני משניות של אותיות נשמה, אבל ככה זה. זה מה שיש.
אתה פה לא מגיד מישרים.
כן, אתה רוצה לקרוא אותו? אז תקרא, נו. אז תקרא, הדפים אצלכם, תשלימו.
אולי עדיף נגיד באבלות ללמוד מסכת במועד קטן.
אני בעד ללמוד מסכת אבות. להפך. שכמו ש... אני חושב שהרב פרומן היה אומר את זה, שהדברים יהיו לעילוי נשמתו ולעילוי נשמתנו. כאילו, אם אנחנו נרוויח משהו, אבל אם יש למישהו מה ילך בסוטה פרק ו', אז גם זה. טוב, עכשיו אני סתם משתף אתכם בדברים שאני נמצא בהם כרגע, וזה הפרק העשרים מסכת פסחים. אגב, אתם איתנו? מי פה מהנוכחים איתנו? אז קדימה, עצו לדרך ותלמדו הרבה דברים חשובים. בואו נקרא את הפרק העשרים מסכת פסחים במשנה. הרבה פסחים... סמוך למנחה, לא יאכל אדם עד שתחשך. ואפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, כאן זה פיסוק שאפשר לפסק גם אחרת, ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. בסדר? מזגו לו כוס ראשון, ושם אומרים ברך עליהם ואחר ברך על היין, וסילול אומרים ברך עליהם ואחר ברך על היום. עמודה שמאלית משנה ג' הביאו לפניו, מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת. הביאו לפניו מצה וחזרת לחרוסת, יש שני תבשילים. אף על פי שאין חרוסת מצווה, בגלל זה לרוצה דוקום המצווה. ובמקדש יומי לפניו גופו של פסח. מזגו לו כוס שני. וכאן הבן שואל, ואם אין דן ובן, אביו מלמדו. מה נשתנה לזה כולל עוד? רמצו מצא, רמצו מצא, שר היקות, זה כולו מרור. שבכל עדן הוא אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל. אתם שרים אצלכם בבית? שבכל הלילות עדן הוא אוכלים בשר צלי שלוק ומבושל. הלילה הזה כולו צלי, ודעו לכם שבכתבי יד קדומים מופיעות רק שלוש שאלות ולא השאלה הרביעית, וזה הורס את הוורד של הגננת על זה שהכל ארבע, אבל מה לעשות. וכאן כן מופיע, מה?
לא, אנחנו הוספנו בשביל שיהיה ארבע
ובגלל
שאנחנו
נטה
אצלי
שלא
כמו
בשל,
אז
הוספנו עוד אחד. נכון.
זה לא לזה, כל הפרשים.
אבל יש כתבי יד שבאמת זה שלוש.
כולם חושבים שהתשובה זה הלילה הזה כולו אצלי.
כן, זה גם שאלה מעניין, נכון? התשובה היא רבן גמליאל כמובן. ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל לגלות ומסיים בשבח, ודורש מרוב ודוד לשמור לפרשה כולה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלא דברים לפסח הוציא די חובתו, ולא מפסח מצא ומרור, פסח שמצא ומחובתנו, מצא שמצא למצרים, ומרור שמצא למצרים. אתם מכירים את זה, נכון? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר והגעת לבנך ביום ובעבודה שם יוצאים ממצרים, לפיכך אנחנו חייבים לדעות לליל שפך את פרום הזו ומצאים לגבי שזוותינו כנסים האלה, ונאמר לפניו הללויה, עד איכן הוא אומר, ושם אומרים הדבר בנשמחה, וצילום רבך לשמן יומיים, וחותם בגאולה, רבי טרפון אומר, אשר גאלנו גאלת אבותינו ממצרים ולא היה חותם, רבי עקיבא אומר, כן השם אלוהים לאבותינו יגענו למדים לרגלים אחרים, אבל יקראתנו עשרים שנה, ברוך אתה השם גאל ישראל. אני חוזר חזרה לעמודה הימנית, משנה זין, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו. רביעי גומר עליו את ההלל, ואומר עליו ברכת השיר. בין הכוסות הללו, אם רוצה לשתות ישתה, ובין שלישי לרביעי לא ישתה. ולא מפטירים אחר הפסח אפיקומן. ישנו מקצתם יאכלו, כולן לא יאכלו. רבי יוסי אומר, נתנמנמו כולם, נתנמנמו יאכלו, לא נרדמו, לא יאכלו. הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, הפיגול נטמא את הידיים, ברך ברכת הפסח בתחת שזבר, 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 אוקיי. אז זה הפרק, פרק המשניות. לכאורה, פרק משניות, מה, תגידו עליו משהו? לא שגרתי, למה?
כי יש משניות שהן לא הלכה.
בדיוק רציתי להגיד פרק שגרתי, פרק, פרק משנייס, הלכות, מה פה זה לא הלכה?
משנה...
אולי, לפי כך אנחנו חייבים להודות לי הרי שלך פייר זה לא...
אוקיי.
המשנה מדברת בגוף
ראשון.
המשנה מדברת גם בגוף ראשון.
אוקיי. אבל כאילו אני אומר, יש כאן פרק משניות, אם הייתי צריך ללמד אותו בישיבה סטנדרטית, אבל אוקיי, פרק משניות, מה יש לעשות איתו? כאילו, הפרק גם ככה לא מובן בלי הגמרא, נכון? על כל מילה פה במשנה יש תילי תילים של שורות בגמרא. בוא נעבור לגמרא, אני לא יודע את זה עם הרמב"ם, נתקדם הלאה, כן? זה מתאים לכיתה ו', אגב, תוכנית הלימודים בחינוך הממלכתי דתי, לומדים את הפרק הזה במשניות לכיתה ו', משניות א' עד ז', מספיק, בסדר? בלי המשך. לומדים את זה. לא יודע. בסדר? זה למה? כי הם קשות. זה חומר לימודים, בסדר? כיתה ו', זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו בוא נסתכל על הפרק הזה עוד קצת, בוא נשאל את עצמנו, בעצם הפרק הזה הוא הפרק של ליל הסדר. מסכת פסחים מסודרת הרי, מתחילה בדיני...
ערב פסח.
ערב פסח בדיני חמץ ומצה, נכון? עוברת להמשיך בדיני ערב פסח שלא קשורים לחמץ ומצה, למקום שנהגו לעשות מלאכה ולא לעשות מלאכה. אחרי זה עוסקת במשך חמישה פרקים בקורבן פסח, שהראש והריף דלגו עליהם לגמרי, לא עסקו בהם. ואז מגיע פרק עשרי שעוסק בליל הסדר. נכון? זה פרק של, אין פרק אחר על ליל הסדר, זה פרק של ליל הסדר של זמננו, של פוסט בית מקדש. נכון? יש בו יסודות שהם בית מקדשים, פרקים שהם לא בית מקדשים. אוקיי. מה? תגידו משהו על המבנה, על הסדר, על... קצת הרסתי פה, כן?
כן, אבל...
עשיתי לכם עבודה קלה.
מתחילים בהרבה פסחים, מסיימים ב...
אז קודם כל ברור לחלוטין שהפרק מסודר כרונולוגית, נכון? הציר שחורז את הפרק הוא לוחות הזמנים. מתחילים מלפני ומסיימים ב... אחרי.
זה גם חורז את כל המסכת,
זה גם חורז הרבה מסכתות, כי הרבה פעמים מסכתותינו מסודרות בצורה כרונולוגית, קצת כמו אור החיים. מתחיל ב... יש כמה את אדם בבוקר, עובר לציצית, עובר לתפילה, נכון? לפי הסדר. אוקיי, אז זה, ולא כמו הרמב״ם, כן, אבל זה הרציונל.
הוא מסודר לפי פילוסוף.
נכון.
בבוקר שואל.
קודם כל הוא שואל מה... נכון. אוקיי, אז זה אפשר לומר. מה עוד אפשר לומר על הריתמוס של הפרק?
רגש על יחס אב ובן.
הרסת לי חלק מהוורט, זה לא קשור לריתמוס, זה חלק מהתוכן, נכון. עוד, מה עוד, נכון, אני שומע.
מה קרה בריתמוס?
מה יוצר את ה את הפעמות? הכוסות. אצלנו זה כבר הקדמה לשיעור של מחר. הכוסות. מזגו לו כוס ראשון. מזגו לו כוס שני, נכון? מזגו לו כוס שלישי. נכון, נדבר על זה. יש כאן בעצם שלוש כוסות או שלוש הופעות של כוסות. בשלישי לרביעי לא ישתה, בסדר? זה עוד יותר עושה את הרצוף שלהם. יש כאן בעצם, זה גם כן הורס את הוורד של הגננת על הארבע. אבל נדבר על זה מחר בעזרת השם. אבל יש פה איזשהו סוג של... אפשר לחלק את הפרק לשלושה חלקים. מזגו לו כוס ראשון, מזגו לו כוס שני, מזגו לו כוס שלישי. כוס ראשון קשורה למבוא, נכון? לפתיחה, לערבי פסחים, לכוס הראשון. הערבי פסחים זה אולי סוג של בכלל פרומו כזה כללי. ארבע כוסות צריך לפחות לו. מביאים לו, מכינים לו, מתכננים לו, מזגו לו כוס שני, לכאן. קורה הדבר המרכזי, שזה אקורד בסי כזה, נכון, הבן שואל, והוא צריך לומר, ולפיכך אנחנו חייבים, וגאולה, ונאמר לו, רוב הפרק הוא בעצם המשניות האבות שבאמצע, ומיחידת הסיום מגיע הכוס השלישית. אני רוצה להראות לכם יותר מזה. תסתכלו על המבנה של חתימה מעין פתיחה. הרבה פסחים, בהתחלה, מול אחר הפסח, הפסח אחר חצות, נכון? הזמן שלפני והזמן של אחרי. לא יאכל אדם עד שתחשך, ובסוף יאכלו, כולם לא יאכלו, נכון? מה שקורה אחר חצות. שימו לב שבכל החלק האמצעי אין את המילה לאכול. שמתם לב? לא אוכלים. מה עושים?
גם התשובות אנו אוכלים בסוף.
אנו אוכלים, נכון, אבל מה עיקר הדבר הזה? הבן שואל, הבן מדבר על הדבר הזה, אביו מלמדו. מה זה?
זה נגמר, ונאכל שם מנזבחים.
וזה מסתיים בבנוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אבל זה גם כן סוג של שאיפה להמשך, זה ברור שהחלק המרכזי הוא מה שנקרא אצלנו, האגדה. כלומר, הפרק מורכב מאיזשהו סוג של פרומו שעוסק באכילה, לב הפרק שעוסק באגדה וחתימה שעוסק באכילה, אבל זה לא רק צורת ליל הסדר, זה גם המבנה של הפרק. מה עוד? תשימו לב שיש לנו כאן את הברכה, נכון? משנה ב' מברך על היום, מברך על היין, מברך על היין, מברך על היום, ומשנה זין, מברך על מזונו, ואומר עליו ברכת השיר. נכון? הברכה, גם הברכות לא מופיעות באמצע, שוב פעם, בלי החתימה שם של ברוך אתה השם, אבל זה לא באמת, הנושא הוא לא הברכה. כלומר, יש לנו עוד פעם, מבחינת המבנה, תיאורי זמנים שלפני, תיאורי זמנים של אחרי, תיאורי ברכה, תיאורי ברכה, תיאורי אכילה, תיאורי אכילה. אני מדבר כרגע ברמה הצורנית, כוס ראשונה, כוס שלישית ורביעית, שכמו שהעיר מור דרור, הם באות ביחד, לא מוזגים את הכוס השלישית, הרביעית, נכון? מזגו לו כוס שלישי, רביעי, נכון? זה כאילו נמצא באותו רצף של פעלים, זה חלק מאותו עניין. כלומר, זה נותן כבר איזושהי מסגרת, המסגרת הזאת, מה היא עוזרת לחוץ מלזהות מבנה כזה או אחר? נותנת את הארטיקולציה, שמה היא ממחישה מאוד מאוד מאוד? את המרכז. מה המרכז? האגדה. המרכז הוא האגדה. עכשיו, מי שלא מבין את זה, רואה כמה מילים מיוחסות פה לאגדה, וכמה פעלים יש פה לאגדה, ועוד רגע נדבר על זה, אבל תשימו לב. אגב, מה היה קורה בזמן בית המקדש?
היו פשוט אוכלים ומדברים.
היו אוכלים, ובעיקר מה? מהללים. בעיקר מהללים, בזמן הבית. כזה היית פסחה, והלל רמה איגר, נכון?
שזה על פסח לעסוק עוד מפיע, שהבתים בירושלים, הגגות בירושלים.
פסח.
פסח.
כלומר, ההדגשה של הפרק, תשימו לב, בלי להגיד, מצוות היום המרכזית היא בדיבור, אבל ההדגשה של הפרק בעצם המבנה שלו, בעצם הייצוב שלו, שמה במרכז ובהרחבה את, לא, תגידו בכל רק, את נושא הדיבור. יותר מזה, תשימו לב לשפה המצוותית. כל ההתחלה בכלל מדברת על נורמטיבי. לא יאכל, לא יסב, לא יפחתו, מברך, מזגו לו, מברך, אומר עליו, ישתה, יאכל, נכון? הכל כאילו איך מתנהגים. איפה מופיעה השפה של מצווה או חובה? אז יש את המצווה במשנה ג', חרוסת מצווה או לא מצווה, שזה נראה דיון קטנוני או מקומי, אבל שפת החיוב מופיעה איפה? רבן גמליאל, כל שלא אמר שלא דברים לא יצא ידי חובתו, בכל דבר חייב אדם לראות עצמו, לפרח אנחנו חייבים להודות אולי, כלומר החובות, זה לא אומר שאחרים הם לא חובה. מבחינת השפה של המשנה, המשנה משתמשת במילות החובה, דווקא ברכיבים שבהם היא משתמשת.
משנה ד' דווקא היא בדיוק הפוך מהחובה.
מה זאת אומרת?
בדיוק תיאור של איזה שאלה, כאילו, אתה לא יכול לחייב מישהו לשאול.
מחלוקת מצוין, מחלוקת ראשונית מצוינת, שמושרה בדיוק מהשאלה הזאת בעיניי. כלומר, איך אתה קורא את המשנה הזאת? האם אתה קורא, וכאן הבן שואל, כלומר, חייב לשאול, ראה בגמרא, אמר לרב נחמן נדר ועבדי, מי שמשחרר את העבד שלו, אמר לו חייב להודות, ואמר לו, אוקיי, פטרתן מי לומר מה נשתנה, כמו שזה חיוב של מה נשתנה, שאפשר להיפטר ממנו בדרכים אחרות. אגב, השאלה איך לקרוא את זה, האם כאן הבן שואל, אביו, פסיק, ואם אין דעת בבן אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, או כאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן אביו מלמדו, ומה זה הדבר הזה שהבן שואל או אבא מלמד, מה נשתנה? לא ברור, זה מחלוקת ראשונים, איך לקרוא את המשנה הזאת. בסדר, אולי אפילו מחלוקת תלמודים או מחילתה. כלומר, יש כאן באמת, יש הרבה מה לדבר על המשנה הזאת, אנחנו עוד לא מתקדמים מספיק, אבל צריך לשים לב שהחלק הזה הוא באמת חלק מרכזי. אני אפילו, לאור המבנה של כוס ראשונה, כוס שנייה וכוס שלישית רביעית, מבין שגם הכוס השנייה היא הכוס המרכזית, ומה שמצריך כאן בעיניי זה היה, וכאן הבן שואל. אפשר לקרוא את זה וכאן הבן שואל. אפשר להגיד, וכאן הבן שואל, כן, זה לא, זה הזמן שבו הבן שואל, אלא, או, השאלה של הבן, עכשיו זה קורה. כן, כאילו איזשהו סוג של תיאור המקום, נכון? נוכל שם, יש נוכל שם מן הזבחים מן הפסחים, לעומת, וכאן הבן שואל, שזה אגב גם כן צורה לסדר את כל הפרק מחדש, ואני מזמין אתכם לעשות את זה, של מה רלוונטי אלינו ומה רלוונטי לזמן הבית, נכון? אנחנו נמצאים בכאן, כאן הבן שואל, לעומת נוכל שם, הייתי צריך לסמן את זה גם כן, תחילת משנה ד' וכאן הבן שואל, ובסוף משנה ו' ונוכל שם מן הזבחים ומן ומן הפסחים, כן, בין הקונקרטי, בין ההווה לבין העתיד, בין הלילה הזה לבין כל הלילות. מה עוד יש לנו שם? אז כמובן את יחסי הורים וילדים, שזה חזק מאוד בליל הסדר, אבל תשימו לב להבדל המאוד מאוד מאוד מרכזי. אצל רבן גמליאל במשנה ה', הדיבור הוא אבותינו. פסח על שום שפזח המקום על בתי אבותינו. מצה על שום שנגלו אבותינו. מאור על שום שברו המצרים את חיי אבותינו. ואז המשנה עוברת במעבר לא ברור שאדם מתחיל לדבר על עצמו. נכון? לראות את עצמו. לאבותינו ולנו, הוציאנו מעבדות וחירות, נכון?
יש פה גם, אני לא יודע אם זה בטעות, אבל אפשר להוסיף עוד הדגשה. כן. שהגעת לבנך, בבור זה עשה השם לי.
לי, לא, לא, זה, לא, זה, זה, זה נכון, עשה השם לי. כלומר, אותה הדגשה שבה אדם מדגיש את עצמו, עד החיבור שמופיע בסופו של דבר, רבי טרפון אומר, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, נכון? איזשהו סוג של גאולה שהיא גם הייתה בעבר והיא גם רלוונטית כלפיי היום. עם כמובן המחלוקת עם רבי עקיבא שהיא גם שמה את העתיד פה בתוך הסיפור, אבל אני לא רוצה לפתוח את זה כרגע. עכשיו, אלו רק אמירות ראשוניות, אני לא מעביר פה שיעור עכשיו על הפרק הזה, אני רק מראה לכם איך בתשומת לב למבנה, למילה, למוטיבים, לדוברים, לא דיברנו בכלל על דוברים פה ועוד, אפשר, חכימה מן פתיחה ועוד כן וכן, אפשר לזהות דברים שנמצאים בתוך המשנה, עד כמה זה נשמת המשנה, עד כמה זה איזשהו מובן ש מובלה בתוך המשנה. עד כמה זה מכוון או לא מכוון? זה כבר שאלות אחרות, אבל זה נראה לי בכלל דבר שכדאי וראוי להתמקד בו.
זה לא רעיון, כאילו, מסר. לכן אולי דווקא נשמת המשנה הפתים הזה. זה כאילו, הסידור הזה, הרי זה כל מיני פרטים קטנים שהם מארגנים את זה, נותנים...
לא, אבל זה קצת תלוי בפאטוס שבו אני אומר את זה. כאילו, תאר לעצמך שהייתי מעביר את זה עכשיו בשיעור, והייתי טוען שבעצם החידוש הגדול של ליל הסדר, אני טוען את זה, שהחידוש הגדול של ליל הסדר בעולם של אחרי החורבן, זה מעבר מהאכילה אל הדיבור. בסדר? כלומר, השינוי של התפקוד של הפה היהודי, כשהוא נמצא בזמן הבית, עיקר התפקוד שלו זה הפסח, וברגע שאין את הדבר הזה, אז הדיבור הופך להיות המדיום המרכזי.
זה אכילת קורבנות לתפילה.
זה נכון, שיעור דומה. עכשיו, איך אני עושה את זה? אז אני אומר, תשים לב איך בנוי הסדר, זה יש את ההכנה לפני, יש את הסיום בסוף, יש שורה אחת בסוף משנה ג' שהיא במקדש, היו מביאים לפניו גופו של פסח, זה ממש הגופו של פסח, התיאור של רבי עקיבא, שמה יקרה לעתיד לבוא, ונוכל שם מן הסבחים ומן הפסחים, אבל בעצם הלב המרכזי זה הבן שואל, אביו מלמדו, ודורש, כל שלא אמר, והגנת לבינך, להודות ולהלל ולשבח, יש כאן אוסף של פעלים ואוסף של מרכז של הפרק שכל כולו עוסק בדיבור, בתיאורים שונים ביותר של דיבור. זה כבר מסר, בסדר?
כן, למרות, אני אומר, אפילו, כן, לא אומר, אני אומר, אבל אפילו שימת האצבע רק על הנקודות האלו, לפני כאילו הגשמקת של הרעיון מצד עצמו, אני אומר, זה כבר מאיר כאילו את ההלכה הנורמטיבית.
לגמרי, לגמרי. אני אומר, זה הופך את זה לשירה. יכולת לדבר על ריתמוס, ולדבר על מילה מנחה, ולדבר על מצלול, ועל חריזה, ועל פתיחה, ועל... כלומר, לא עשינו פה עבודה יותר מדי יצירת, צריך לעבוד יותר, אבל סתם פרגמנטים ראשונים, אני חושב שהדבר הזה הוא בהחלט, בהחלט יכול להעיר עיניים, ואני ממליץ לעשות אותו בקריאה של פרקי משניות, בצורה שיטתית. כלומר, אנחנו משתדלים לעשות את זה, אני מניח ש... לא, אני מניח, עשינו את זה בתחילת, בבת הפרק הראשון, אז הקדשנו לדבר הזה איזה זמן. הרבה פעמים כשמגיע לפה תלמיד חדש, ושמים לו על השולחן דף עם פרק המשניות, אז הוא מסתכל עליו, אחרי 17 דקות הוא בא ואומר, אוקיי, מה עכשיו לומדים? היום אנחנו לומדים משניות. הוא אומר, כן, בסדר, מה... get to the point, כאילו, ראיתי את הפרק, כן, ראשונים, אחרונים. לא, ב-12 אני אעביר שיעור על משניות, מה שאני אעביר שיעור על משניות ב-12. ואז פתאום אתה מגיע לפרק, אתה פתאום בעצמך, וואו, כאילו, אפשר לראות פה המון המון דברים, שרשורים, מבנים, משמעות, חבויה וכו'. לא תמיד זה מצליח, בסדר? גם זה צריך לומר ביושר, זה לא תמיד הקוסמות הזאת עובדת. גם פה אני לא מרגיש עדיין שפיצחתי את הדבר הזה עד הסוף, אבל חלק מה... אתם גם יכולים לראות חלק מהעבודה שלי, כן? אין פה הרבה מהצבעים בגלל שזה שחור לבן, אבל יכולת להתחיל לשים לב לדוברים, לפעלים, למילים מנחות, לקצב, למושגים, חלק מצורת העבודה, וצריך ללמוד את זה ולרגוש את זה, וזה כלים שמגיעים מתחום הספרות, גם את זה צריך להכיר. ומי שזה לא נשמתו, זה גם בסדר. אבל מי שכן יכול לראות בזה אורות גדולים, ויש לי עוד כל מיני הוכחות מפרקים שכבר, הוכחות, הדגמות מפרקים שכבר עסקנו בהם בעבר, אבל בחרתי משהו שאני נמצא בתוכו כרגע. אז זה מה יש. זהו, אנחנו מסיימים את לימודנו במשנה, בשעה טובה ובשמחה גדולה. שכוח, חיים. שבוע הבא בעזרת השם. שבוע הבא בעזרת השם, תוספת. נכון? נכון? זה השלב הבא. שלא לומר, אולי זה השלב המוקדם למשנה, אבל פה אני כבר שם ספוילר. מחלוקת חוקרים גדולה. אז זה שבוע הבא, זה יהיה לתוספת, וזה בדיוק ישים אותנו בירושלמי ובבבלי לקראת זמן קיץ, ומי יודע לאן נגיע.